אנחנו פסקה י' א' עמוד 7. בוא נראה את הגמרא. ואמר רבי זרק, אמר רבי ימי, אמר רבי ישוע בן לוי, אל אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. זאת אומרת, לא מדברים בפני המת אלא מה שנקרא דבריו של מת. השאלה מה זה נקרא דבריו של מת. זאת אומרת, הגמרא, אמר רבי ימי בר כהנא, לא אמרן אלא בדברי תורה, אבל מי לדעלמא לתלן בה. כן, זאת אומרת, דווקא בדברי תורה מותר לספר בפני המת, אבל אסור לספר בפני המת, אבל מי לדעל מה יש למבה, זאת אומרת, סתם דברי העולם, אז אפשר לספר כשהמת מוטל לפני המספרים. למה? כי דברי תורה זה גנאי לא, שהוא לא שותף. זה פה פגיעה בכבודו של המת. מה שאין כן, ומי לדעל מה. כן, זה שלא מתעסק בפוליטיקה, זה דווקא יעבר לשבחו. זה שהוא שותק. ויקא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, אלא אפילו בדברי תורה. אפילו בדברי תורה לא אומרים, למרות שיש עניין של מצווה, וכל שכן מי לדי אלמה. כן, פה בעצם, זה לפי זה למסקנה, דברי תורה ברור שלא אומרים בפני המת, ומי לדי אלמה יש מחלוקת. יש כאלה שאומרים שאפשר, ויש כאלה שאומרים שקל וחומר שלא לומר בפני המת. טוב, אומר הרב, פה השאלה הכי גדולה זה מה העניין, הרי המת הזה זה גופה, מה יש פה? זה גוף, נכון? סתם, בשר. מה אנחנו כאילו מתייחסים לזה כאילו יש פה איזה מישהו? נכון? זה באמת בשר הסיפור הזה. הגוף זה גוף, זה אין פה, הנפש כבר לא פה. אז מה אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה... עכשיו האמת היא באינטואיציה של כל בני אדם, זה לא קשור למשהו דתי, לא מזלזלים בגופה של מת. נכון? זה קצת מוזר. מה העניין? למה... עכשיו, בפשוט ההסבר לזה הפסיכולוגי, כי... כי אדם ככה... כאילו זה ממחיש להם את המציאות שלו, נכון? אז אם הם גם יחתכו אותו, יפגעו בו, כאילו הם פוגעים בבן אדם, אבל לכאורה, לכאורה, אני בדמת, כבר זה לא מפריע לאף אחד. הדבר הזה, בכל אופן, כן נוהגים כבוד עד כדי שאנחנו רואים שאנחנו נמנעים מכל מיני דברים בסביבתו. טוב, זאת הסוגיה, נסות להבין מה העניין. מה העניין בדבר הזה, בהנהגות האלה. נראה, טעם המחלוקת תלוי באיכות טעם נתינת הכבוד של המתים שנתחייבנו בה. אומר הרב, יסוד המחלוקת היא בדיוק בנקודה הזאת, למה אנחנו מכבדים את הגופה של המת? מה העניין? הרי אין פה בן אדם כבר. הנפש לא פה. לבד מה שנספרו חז"ל לכמה פרטים, אם הוא עיקר עד אחר או עיקר עד שחרי. זאת אומרת, יש בגמרא במסכת סנהדרין דיון, האם ההתעסקות בכבוד המת זה כבוד המתים או כבוד החיים? זאת אומרת, שמתעסקים בכבוד המת, יש סברה לומר, זה כבוד המתים. כי עכשיו, לכאורה, מה זה כבוד המתים? הוא כבר לא פה. טוב, אבל יש לזה איזשהו משהו שהוא כבוד לנפש שלו, שאנחנו מעריכים את ה... ודואגים וכולו. ויש צד שני לומר, זה עיקר עדי חיי. כלומר, המשפחה שלו, הקרובים שלו, החברים שלו מתכבדים בזה שמכבדים את המת. בזה שמשפחים אותו, בזה שדואגים לעניינים שלו ונוהגים בו כבוד, אז גם הם מתכבדים. אז זה צד אחד, כן? יש פה שני צדים לתפוס את זה. מצד המת או מצד החיים. ועוד יש להסתפק אם הוא מטעם שהיה הגוף השווה של הנפש המשכלת. ולרב יש פה עוד צד. הגוף הרי הוא היה הלבוש של הנפש. על כן, ראוי להוקירו לכבדו לכבוד הנפש. כן, זאת אומרת, זה מצד אחד. שנכון לכבד את הגוף, לא בגלל שהגוף זה יותר מאשר בשר, הוא בשר, אבל זה דבר שבמשך כל שנות החיים היה... הלבוש של הנפש, משכן הנפש, מצד זה הוא מקבל ערך. או מטעם העתיד, שהרי אף על פי שהגוף בזמן הזה הוא חומר אחור, שאינו ראוי לכבוד, כן, זה כמו שאמרנו, בסך הכל זה בשר, מה יש פה? אבל את התחייה שהזדקך, יראה כל נפלא גם כמצד עצמו, כבר עוד דברי כמה איזל. כמו שכתבנו כמה פעמים בדרושים בארוכה בעזרת השם יתברך. זאת אומרת, אבל יש עוד צד פה, לא רק מצד היות הגוף משכן לנפש, אלא גם מצד הפוטנציאל שתמון בגוף. מציאות עתידית, אנחנו יודעים שאנחנו נגיע למצב שבו אין מוות. השלב הזה נקרא תחיית המתים. זאת אומרת, לא רק שאין מוות, אלא גם מי שכבר חווה את חוויית המוות יחזור לתחייה. ואיך הדבר הזה יקרה? על ידי הזיכוך של העולם. זאת אומרת, החומר, הגוף, יהיה כל כך מזוכח, עד לכדי שלא נצטרך את המוות. הרי מה זה מוות? מוות זה היפרדות נפש מגוף. ולמה בטבע העולם יש את ההיפרדות הזאת של הנפש מן הגוף? כיוון שהנפש היא מסתאבת כתוצאה מהחיבור שלה אל הגוף. היא לא מסוגלת לממש את כל הפוטנציאל שלה כשהיא קשורה אל הגוף. למרות שעניינה הוא הקשר אל הגוף, והיא לא מצליחה לממש את זה בגלל האחירות של הגוף. זאת אומרת, הגוף, מדרגת העולם עכשיו, הוא חומר, שהוא מטה את הנפש אל החומרי, אל המוגבל, אל השפל. ולכן צריך את ההיפרדות הזאת. צריך את ההיפרדות הזאת כדי לתת לנפש להתנקות ממה שהגוף השפיע עליה. בעולם העתידי, הגוף, החומר, יהיה מאוד מזוכח. בעצם הגוף יוכל להיות משקל הנפש לעולם. אז נמצא שאם אנחנו מתייחסים באמת למצב הגוף של עכשיו, מה שיש כרגע בפועל, אז באמת הגוף הוא נמוך, כמו שאמרנו, זה סתם חומר. אבל אם נתייחס לפוטנציאל הטמון בגוף ולמציאות העתידית שלו, אז פה הוא כבר יכול להיות במשמעות הרבה יותר גדולה של קיום, כן, לאחר שהוא מזדקך. לכן יש שתי סיבות להיות נוהגים כבוד בגופת המת. הסיבה אחת, כי הגוף היה משקל הנפש, זה מצד העבר, והסיבה השנייה היא מצד העתיד, מצד שהגוף יש לו פוטנציאל של זיכוך גדול, ובעתיד אכן הוא יהיה מזוכח. ודווקא מינה, אם מצד העתיד בעניין התחייה, מה דווקא מינה בין שתי האפשרות האלה? אם אנחנו מתייחסים לגוף מצד הפוטנציאל העתידי שלו, מבחינת הזיכוך, ראוי לדעת כי כוח התחייה תלוי בכוח התורה. כי דברי חז"ל על פסוק תל אורות תליך. כל מקום שיש בו תל תורה, או ידבק לתורה, אם כן, ראוי שיוכר שזהו טעם הכבוד. על כן ראוי לחשות רק מדברי תורה. להראות בזה כבודו, באותו הדבר שמנו תבוא שלמותו עתידה, שכבר הוכן אליה יותר מן החיים אשר הם חיים עדנה, כדברי חז"ל ומתים לאחריות. אז אומר הרב כך, המאן דאמר שהשביתה היא דווקא מדברי תורה, זה בגלל שהוא תופס שעיקר משמעות הגוף זה מצד המשמעות העתידית שלו. ואיך העולם יגיע למצב המתוקן העתידי שלו? רק על ידי השפעת התורה. אין שום דבר שמסוגל באמת לרומם את בני האדם ולרומם אותם באופן אמיתי מהחומר, כן, מהחומרנות, אלא תורה. ולכן כשאנחנו מדברים על מציאות עתידית של הגוף, אנחנו מדברים על השפעת התורה. ולכן אנחנו בסביבת הגוף מקפידים, כן, גוף המת, מקפידים לא לדבר דברי תורה, כיוון שהגוף כרגע חסר מאותה השפעה של תורה שהיא בעצם תגרום לו להיות במצב של תחייה ולא במציאות המוות הזו. וכיוון שככה, אז השביתה היא דווקא מדברי תורה. זה המאן דאמר הזה. והיא כדאמרי, סביר אלי, כלומר אלו שאומרים שאם בדברי תורה אתה צריך לשבות קל וחומר במילי דאלמה, בעיקר טעם הכבוד מפני העבר, זאת אומרת כמו הסברה הראשונה שאמרנו, שהיה שימוש הלב של המשכלת בעולם הזה, זאת אומרת שהגוף היה משמש את הנפש, הוא היה משכן הנפש. כן, כבר מה שהיה בעבר, יכול ללכת את האדם, יש במחנה שלימות, לא הולך בדרך השם, גם יכול לחרד היום, שכל גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, וכיוון שהתפיסה שלנו הוא, שבעצם המדרגה גם בחיים בעולם הזה, אז האדם בכל צידי החיים צריך לחיות מתוך המגמה האלוהית, כן, מתוך דעת האלוקים. זה בכל אחד האלו. זאת אומרת שבכל דבר שאדם עושה, גם בדברים החומריים, וגם בענייני העולם, הוא יעשה מתוך מטרה אידיאליסטית, כן, מתוך מטרה מוסרית. הוא לא יעשה את זה רק מתוך הבעמיות שיש באדם. על כן, כיוון שראוי לחשות מדברי תורה מטעם ההוראה של העתיד, שעדיין לא בא לידו, זאת אומרת, זה הקל וחומר. אם אנחנו פוסקים מדברי תורה למרות הנחיצות של דברי תורה, ואנחנו בעצם מבינים שלגוף יש שלמות עתידית שעדיין לא קיימת פה, והיא תבוא מכוח התורה, ואת זה אנחנו רוצים להבליט בפסיקה מדברי תורה בסביבת הגוף, אם כן, קל וחומר על ההוראה של הכבוד העבר, ששייך גם כן בכל מי לדעה על מה שהיא באמת גם כבוד התחייה, אף על פי שהיא קראת תלה בדברי תורה, כל מקום מסובב איתי מכל פועל אדם בדרך ישר ויסוד הכל ועשה מצוות. כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. זאת אומרת, מה שאנחנו כן למדים בקל וחומר, שאנחנו למדים שאם בגלל פוטנציאל עתידי של הגוף אתה נוהג בו כבוד, קל וחומר בגלל מה שכבר הגוף פעל ביותו, כמו שאמרנו, את ביותו משכן לנפש. ואף על פי כן שעיקר העניין העתידי הוא יהיה מתוך התורה, בכל מקום אנחנו יודעים שכל מה שאדם פועל הוא פועל לטוב, גם במעשים שהוא פועל אותם לטובה, גם לא דווקא במצוות, אבל לכל מה שהוא עושה ופועל בחיים, שאנחנו פועלים מתוך מטרה חיובית, כמו שאמרנו, כל זה מקדם את תיקון המציאות. ולכן ראוי להבליט גם את החשיבות של הגוף מצד המשמעויות שכבר התגלו בעולם הזה בענייני התיקון שפעל האדם, הן בלימוד התורה, הן בקיום המצוות, הן בעשיית המעשים, בכל דרכי חדיו, כן? בכל צידי החיים שמכוונים למטרה האידיאליסטית של דעת אלוקים, כן? של השלמות הגדולה הזו. כן, אז נתמצת, יש שתי אפשרויות להבין למה אנחנו מכבדים את הגוף, או מצד העבר שהגוף משכן הנפש, או מצד העתיד שהוא פוטנציאל הזיכוך של הגוף להיות קיים לנצח עם החיבור אל הנפש. י"ב. כן, אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא אומרת ככה, כתיב, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, כן, כך כתוב בתהילים. כן, אחי דוד, בפגד אלה להבקיים, מה אוכל להבקיים? איך אתה אומר שדוד קם רק בחצות הלילה, כמו שאומר הפסוק הזה? הרי הפסוק, דוד, מתחילת הערב היה עומד, תכתיב, קידמתי בנשף בשבע. נשף זה תחילת הלילה. אז אם כן רואים שדוד המלך תחילת הלילה היה ער, לא רק בחצות הלילה. שואלת הגמרא, ומה ידע נפש אורתה הוא? מי אמר לך שנשף זה תחילת הלילה? אורתה זה כל התחילת הלילה. תכתיב בנשף בערב יום, בישון לילה ואפל יום. בנשף זה בערוב היום, זאת אומרת זה בתחילת הלילה. ערוב היום זה הכוונה שהשמש שוקעת במערב, זה ערוב היום. אם כן יוצא שתחילת הלילה נקרא נשף, אם כן שבנשף כבר דוד המלך אמר, רבי שי אחר כאמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. דוד המלך בפסוק חצות לילה אקום להודות לך, הוא לא התכוון לומר שהוא קם רק בחצות הלילה, אלא כוונתו הייתה שבחצות הלילה תמיד הוא היה נאור, כי הקימה שלו עוד הייתה מוקדמת עוד לפני חצות הלילה, הוא לא היה הולך לישון. מסתבר שהוא היה מנמנם, כן, אבל לא היה ישן, יש איזה כוחות עצומים על דוד המלך. רבי זרע אמר, עד חצות לילה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך מתגבר כארי. כן, כי הייתה לו איזו תנומה כזאת, עד חצות הלילה, או זה כסוס, אז רש"י אומר, היה עוסק בתורה כשהוא מתנמנם כסוס הזה שלא נרדם לעולם, אלא מתנמנם ונאור תמיד. ראיתם מה זה דוד המלך? כן, זאת אומרת, זה עד חצות. ומי חצות, אז הוא... עד חצות זה... זה לא בדיוק ישן, כן? יש לו את הגמרא לפניו. מנקר. עוד כמה שורות, כן, נרדע. ככה, נרדע, מתעורר, נרדע, מתעורר. חצות, חצות כאן. כן? מאיפה חז"ל ידעו את זה, אתם יודעים? מסיבה פשוטה. הם למדו ספר תהילים, ואמרו, דוד המלך נמצא בתהילים בדרגת הקדושה. זאת אומרת, הוא שלמת מסילת שערים, נכון? זה... אתם יודעים, במסילת שערים, מהטהרה בערך זה מתחיל להיות מדע בדיוני. זה משהו שאם מבינים טוב מה זה אומר, זה לא בדיוק במושגים שאתה יכול לדמיין את המדרגות האלו. קדושה זה בכלל... אפילו בדמיון, איך קוראים לזה? בדמיון הכי פרוע קשה לדמיין מה זה המדרגה הזאת. אז הם ראו מספר תהילים שדוד המלך המדרגה של קדושה, אמרו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהוא במדרגה של קדושה? איך? הוא כל היום מתעסק שם עם כל המלחמות, כל הזה, כל הזה. זה פוליטיקאי. הוא כל היום מתעסק בכל הדברים האלה. איך הגיע למדרגה הזאת? איך יכול להיות? משגעים אותו כל היום, דואג כל הצרכים, מלחמות. עכשיו גם מלך, תגידו, דוד המלך היה לו איזה חיים כל היום, ככה משתפים מסביבו. אתם יודעים, ראיתי, קוראים ספר שמואל, אתם רואים, אז דוד המלך. כל צרות. גומר צרה אחת, תחילה צרה אחרת. גמר את הצרה של שאול, זה כל החיים שלו על הצרות, אבל בוא נניח מאז שהוא כבר נמשך למלך. גמר את הצרה של שאול, התחיל את הצרה של אמנון ותמר שם. גמר אמנון ותמר, התחיל את הצרה שם של אבשלום. גמר את הצרה. באמצע היה את הצרה של הילד שמת, כתוצאה מהסיפור עם בת שבע. ואחר כך גם היה אבשלום. גמרת, עכשיו, הכל זה מסתיים בטרגדיות, כן? יש לו אונס בתוך הבית. בן אחד אונס את האחות שלו. מת. נרצח על ידי אחיו. האח שרצח את הילד הזה, זאת אומרת אבשלום, גם הוא מת. תוך כדי זה שיש לו סכסוך עם אבא שלו, משהו נורא. מדבר על הבריחה עם אבשלום, בקיצור. ואבשלום בא על כל פלגשי אביו, משהו נורא. בקיצור, צרה אחת מהצרות האלו יכולה לגרום לבן אדם רגיל, שכל החיים שלו ילכו. הוא, עם כל הצרות האלה, הנהיג את עם ישראל, והיה הסמל והמופת להנהגת עם ישראל מתוך הרצון של השם, והגיע למדרגה של קדושה. איך הוא הגיע לדבר? אין איזה הסבר, אלא אם כן נאמר שהוא לא ישן. פשט, הוא לא ישן, אחרת איך הוא הגיע את זה. אז יש פה דיון, ישן ככה, ישן ככה, נמנה. זה הדיון, כאילו. אם אתה הולך ישן בלילה, ואתה, אין לזה סיכוי שאתה תגיע לזה. רבשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך בשירות ושבחות. הנה, כאילו, רואים כאילו... תכלס, הדעה שנותנת לו הכי הרבה שינה זה הנמנומים האלה תוך כדי לימוד. זה המקסימום. כל השאר כאילו... אז איפה הוא ישן? זה עוצמות, כאילו, דוד המלך, זה לא בן אדם רגיל. עוצמות אדירות. טוב, אז אנחנו עוצרים פה. אנחנו נעצור פה.
תודה רבה.